בחורות דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ו עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, אם אמר לו הכהן. היה איזה קבלן שעבד אצלו פועל מאוד מוצלח, ממש מסור. יום אחד מגיע הפועל לקבלן, אני רוצה לעזוב את העבודה. מה קרה, אתה לא מרוצה? אני מאוד מרוצה, אבל הגיע הזמן להתקדם. בסדר גמור, יש לי אבל איזה מבנה אחד שאני חייב לסיים את זה. תבנה את המבנה האחרון, אומר לפועל, ואז אתה יכול לצאת. עכשיו, איך זה לבנות מבנה כשבאדם עם רגל אחת בחוץ? ככה הפועל בנה את זה, פה לא ישר כל כך, זה החומרים לא הכי איכותיים, פה גימור לא הכי מושלם, ולצאת ידי חובה. הוא מגיע לקבלן, תודה רבה, סיימתי את המבנה, ושיהיה להתראות. אומר לו הקבלן, מה שיהיה להתראות? המבנה הזה, אני כל כך מעריך את העבודה שהשקעת אצלי, החלטתי לתת לך מתנה שקבלן בדרך כלל לא נותן לפועל שלו. רציתי לתת לך מבנה על חשבוני, המבנה שבנית זה בשבילך. למה לא אמרת לי קודם? הייתי בונה את זה הרבה יותר. כשבאדם צריך לבנות משהו לעצמו, הוא יודע להשקיע עד הסוף. קל לו, נעים לו להשקיע כשהוא יודע שזה לתועלת שלו. אדם נולד לו בעדר, נולד לו ולד. והוולד הזה הוא בכור. עכשיו, המשנה אומרת שהוא חייב לטפל בבכור הזה למשך 30 יום, אם זה כבש או עז, במשך 50 יום, אם זה שור, בהמה גסה. אבל אחרי זה למי ילך הבכור? לכהן. הבעלים, בדרך כלל קצת יותר קשה לו לטפל בבהמה שהוא יודע שהיא לא תישאר אצלו. יום אחד דופק אצלו בדלת הכהן, כן, הרב כהן, מה אפשר לעזור לך? הוא אומר, אתה מוכן לתת לי את הבכור כבר עכשיו, ככה באמצע הזמן? בשביל הבעל העדר, זה הקלה ממש טובה. בטח, מה, כך, בשביל מה אני צריך סתם לעבוד בחינם? אבל המשנה אומרת שזה אסור. אסור לתת לכהן, ולא רק זה, אם הכהן בא וביקש ממך את הבכור, אתה תיתן את זה לכהן אחר עכשיו. זה מה שלמדנו במשנה. אם אמר לו הכהן בתוך הזמן שהקציבו שהבעלים צריך לגדל את הבכור, הוא אומר, תנאו לי, הרי זה לא יתנו לו. אל תיתן לו את הבכור הזה. שואלת הגמרא, מה איתה? מה? למה לא? מסבירה הגמרא מרב ששת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. זה נראה כמו כהן שמגיע לשדה בגורן, והוא אומר לבעל השדה, תגיד, אתה צריך פה קצת עזרה? אבל בטח צריך עזרה, מה פרוש? אני מוכן לעבוד בשבילך, בוא, אתה צריך לדוש את התבואה, בוא אני אלך עם השור, לדוש את התבואה, אתה צריך פה עוד איזה עבודה בשדה, בטח. למה הכהן עושה את הכל המשעמם לו? למה הוא צריך לעזור פה לבעל השדה? כי הוא רוצה שתמורת העזרה שהוא עוזר לבעל השדה, לא בפרופורציה בכלל, הוא יקבל את כל התרומה, או שהוא יקבל מתנות, במקום לתת לכהנים אחרים את המתנות כהונה של השדה, הוא ייתן את זה לכהן שבא לעזור לו. ואת זה התורה אוסרת. אתה לא יכול לעזור בתור כהן לעזור לבעל השדה, כשהוא ייתן דווקא לך את הפירות. הבעל השדה צריך לתת את זה בלי שיקול שאיזשהו כהן בא ועזר לו, לכן צריך לתת לאותו כהן בדווקא. גם כאן, כשמגיע הכהן לקבל את הבכור לפני הזמן שצריך לגדל אותו, בעל הבכור בשמחה רוצה לתת לו, כי הכהן מוריד ממנו עבודה, במקום שאני אצליח לגדל עכשיו את הבכור, אתה מוכן לקחת אותו לפני הזמן, אני דווקא לך אתן. דווקא בגלל האינטרס שיש כאן עכשיו לבעלים לתת את זה לאותו כהן, זה הסיבה שבשביל זה אסור דווקא לתת לכהן הזה, כי זה נראה כמו כהן שמסיים בבית הגרנות. תנו רבנן הגמרא מביאה ברייתא. הכהנים והלוויים והעניים, שכל אחד מהם יש לו מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מתנות כהונה, לוויה ושל עניים. המסייעים בבית הרועים, פה זה מדובר על הכהנים. כהן שמסייע בבית הרועה, בבית שאדם שרואה צון. למה? כי הוא רוצה לקבל את כל הבכורות. אותו דבר הוא בבית הגרנות, פה זה גם הכהנים, גם הלוויים וגם העניים. הכהנים עוזרים פה בבית הגרנות בגורן בשביל לקבל תרומה. הלוי הוא מקבל את המעשר ראשון, והעני מקבל מעשר עני. אז זה גם כן נותנים להם. ובבית המטבחיים זה כהן דווקא. כהן שעוזר בבית המטבחיים במקום של השחיטה, שמוכרים בשר, שוחטים בשר, שם הכהן בא לעזור, למה? הוא רוצה לקבל את מתנות הכהונה של הזרוע לחיין וקיבה, זה חלקים של הבשר מאוד מאוד משובחים שנותנים לכהן. הכהן בא לעזור כאן, אז אומרת הברייתא בכל שלושת המקרים, אין נותנים להם, לכהנים, תרומה, וללוויים ולעניים, ומעשר בשכרה. ואם הכהן או הלוי או הישראל עושים כן, יש כאלה אומרים, אם הבעלים נותן להם, חיללו. הם חיללו את הקודשים, הם חיללו את התרומות והמעשרות. ועליהם הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי. למה אתם נותנים את זה דווקא לכהן שעוזר לכם, או ללוי שעוזר לכם? גם אני, אם אדם אין לו מעשר להביא ללוויים, הוא נותן להם מעשר אני, ככה מובא במפרשים. אז שיחתם ברית הלוי, שאתם נותנים את זה דווקא למי שעוזר לכם. או שאתם גורמים לו שייתן את זה דווקא לכם. ואומר עוד פסוק שאומר לו לעשות דבר כזה, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, וזה חילול מסוים. שואלת הגמרא, בסדר, אבל הפסוק הראשון כבר למדנו שאסור לעשות את זה, מאי ואומר, תרצת הגמרא צריכים את הפסוק השני גם. וכי תימה, אם רק היית מביא את הפסוק של שיחתם ברית הלוי, הייתי חושב שנכון הם חיללו קודשי השם, נכון, אבל מיתה הם לא היו חייבים. לכן מגיע הפסוק השני ואומר, תשמע ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. יש פה דבר חמור, לכן נוסיף את הפסוק השני. וביקשו חכמים לקונסם, רצו לקנוס אותם, שהבעלים יהיו צריכים לתת עוד פעם תרומות ומעשרות, ולהיות מפרישים עליהם תרומה משלהם, ככה הגרסה פה. ומפני מה לא קנסו? למה בסוף החליטו לא לקנוס את הבעלים, לתת עוד פעם תרומה? דילמה, אם יגידו לו, תיתן עוד פעם תרומות ומעשרות, אז מה הוא יחשוב הבעלים? שמה שהוא יפריש קודם זה בכלל לא היה הפרשה, זה לא נקרא שהוא יפריש בכלל. ואז מה התקלה שתצא? עתי להפרוש מן הפטור על החיוב. הוא יבוא להפריש מאותה שאה שעליה הוא כבר הפריש תרומות ומעשרות פעם אחת, ועכשיו אמרו לו, תפריש עוד פעם, יש לו עכשיו עוד שאה אחרת שהוא לא הפריש עליה בכלל. הוא יבוא להפריש מהשאה שהוא הפריש פעם ראשונה על שאה אחרת שעליה הוא לא הפריש אף פעם. ואז הוא מפריש מדבר שפטור מתרומות ומעשרות, שזה השאה הראשונה שהוא הפריש על זה, רק הוא נתן את זה למי שסייע לו בבית הגרנות. והוא יבוא להפריש על פירות שחייבים מהתורה בתרומות ומעשרות, שאי אפשר להפריש מדבר שכבר פטור מתרומות על דבר שחייב. ובכולם, תרומות ומעשרות וכולי, מה שהזכרנו, יש בהן טובת הנאה לבעלים. זאת אומרת, יש איזשהו דבר מועט שיכול לבעלים ליהנות מהמתנות האלה. איך הוא יכול ליהנות? הרי צריך לתת את זה לכהן, ללוי, לעני. כיצד? ישראל שהפריש תרומה מקריו. ישראל הפריש תרומה מהערמה של התבואה שיש לו. ומצאו ישראל אחר. מגיע ישראל והוא רואה איך שהבעלים מפריש פה תרומה. אומר לו ישראל, ואמר לו, הלך הסלע הזה, אני נותן לך עכשיו מטבע של סלע, ותנהו לבן ביתי כהן. הבת שלי התחתנה עם כהן, יש לה נכד שהוא כהן, במקום לתת את זה לכהן אחר, תן את זה דווקא לנכד שלי, מה אכפת לך? אני משלם לך על זה איזשהו מטבע קטנה. מותר. מותר לעשות דבר כזה. זה נקרא שיש טובת הנאה קטנה לבעלים, יכול לקבל את המטבע הזה. אם היה כהן לכהן, אז אסור. אסור לכהן להגיע לבעלים, להגיד לו, תתן את זה לנכד שלי שהוא גם כהן. זה אסור, אבל אם זה ישראל, זה מותר. ותנה. התנה התיר טובת הנאה בתרומה. ישראל רואה איך שהבעלים הפריש תרומה, הוא נותן לו מטבע, תן את זה לנכד שלי שהוא כהן. למה דווקא תרומה? מה הייתה מלוקה אמר להתיר גם בשאר מתנות כהונה? הוא ראה אותו שוחט בהמה, אומר לו, קח מטבע, תן זרוע לחיים וקיבה לנכד שלי שהוא כהן. למה לא כתוב את שאר המתנות? התשובה היא, אמר לך, יש הבדל. תרומה דקדושת הגוף היא. כולם יודעים שתרומה זה דבר מאוד חמור. אם אתה כהן, אתה יכול לאכול את זה. וגם אם אתה כהן, אתה צריך לאכול את זה בקדושה ובתהרה. זה דבר שיש בו קדושת הגוף. דכיוון דלא מתחלה, יותר מזה, מה המשמעות של קדושת הגוף? אתה לא יכול לחלל את זה. הנה, הכהן יש לו תרומה, הוא אומר, אני רוצה להוריד את הקדושה מהתרומה לפירות אחרים. אין דבר כזה, אי אפשר לחלל תרומה. לא עתי, אנשים לא יבואו, הנכד, הכהן לא יבוא למית איבה, לבוא לטעות שסבא שלו פדה את התרומה הזאת. כי הוא מבין שאי אפשר לבדות תרומה. סבא שלי נתן כסף לאותו אחד כדי שייתן את התרומה לי, אבל התרומה נשארה בקדושתה אותו דבר. הוא יבוא להיזהר בתרומה. אבל הנה, שאר מתנות כהונה, כיוון דקדושת דמים ננהו. כל הקדושה שיש למתנות האחרים, זה רק הערך שלהם. אבל הם עצמם לא קדושים, אפשר לפדות אותם. עתה למיתהי בהון, הנכד יבוא לטעות. הגרסה פה סבר, מתחל קדישתה יהיו ארבעה זוזי. הוא יחשוב שסבא הרי נתן לבעלים סלע שזה ארבע זוז, ובזה הוא פדה כבר את הקדושה של התרומה. ואז מה התוצאה? ועתה למנהג בהון, מנהג דחולין. הוא יבוא להתנהג עם התרומה, לא עם תרומה, עם תרומה הוא יודע שאי אפשר לחלל, אבל עם שאר מתנות כהונה, למשל זורה לחיים וקיבה, הוא יבוא להתנהג עם זה, כאילו שזה חולין. עכשיו, יש, רש"י כותב, יש דרך איך אוכלים זרועה לחיים וקיבה, כתוב שם למושכה. למושכה זה כמו מלשון מלך שמושכים אותו, מלך משיח, לגדולה. אתה צריך לאכול את זה ככה בצורה מאוד מאוד יקרה ומכובדת, בשר צלי, עם חרדל, בצורה של גדולה. אבל אם הוא חושב שזה חולין, אז הוא יבוא לאכול את זה בצורה מזולזלת. הרבנו גרשום כותב פירוש אחר, הוא אומר, הוא יבוא להשליך את זה אפילו לכלבים. הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול לתת כסף לכהן, אתה לא יכול לתת כסף לבעלים כדי שייתן את זה לנכד שלך שהוא כהן. כי הנכד שלך הכהן יחשוב שהסבא פדה את המתנות האלה, ויבוא לתת את זה עכשיו, יכול את זה לא בקדושתו, או לבוא לתת את זה לכלבים. אמר רבא, רבא פה מגיע עם ההלכה לגבי דבר אחר לגמרי, לגבי תרומת חוץ לארץ. מצוות תרומה היא אחד מהמצוות התלויות דווקא בארץ, בארץ ישראל. בחוץ לארץ היו אמורים להיות פטורים מלתת תרומות ומעשרות. אבל במקומות הקרובים לארץ ישראל חכמים תקנו שיהיו חייבים בתרומה מדרבנן. כיוון שזה רק מדרבנן, אין לזה דין כמו תרומה מהתורה של ארץ ישראל. לכן, תרומת חוץ על הארץ, אפשר לתת את זה גם לכהן שבא לעזור בשדה. אמרנו כמה שזה לא יפה שהכהן בא לעזור לבעל השדה כדי שייתן דווקא לא את התרומה. זה מדובר בתרומה אמיתית של ארץ ישראל מהתורה, אבל תרומה אמיתית גם, אבל מדרבנן, זה חכמים לא גזרו לאסור לכהן המסייע בבית הגרנות. אין בה משום כהן המסייע בבית הגרנות, אפשר לתת את זה לכהן שבא ועוזר בתמורה לעזרה שלו. רב חמה, הוא היה ישראל, הוא לא היה כהן בכל אופן, יאיב לי לשמאי, הוא היה לו שמש שהיה משרת אותו, מה השכר שנתן לו? את התרומה. למרות שהוא באמת כמו מסייע, ותרומה זה מקבל תרומה, בכל זאת זה מותר, כי זה תרומת חוץ על הארץ. אמר שמואל, עוד הלכה לגבי תרומת חוץ על הארץ, כמה שהיא יותר קלה מתרומה רגילה. תרומת חוץ על הארץ בתהילה ברוב, סתם ככה תרומה בשביל שהיא תהיה בתהילה, היא צריכה להתבטל בתוך 101, פי 100 יותר. אבל תרומת חוץ על הארץ מספיק שזה בטל ברוב, 1:2 לדוגמה. רבא, הוא היה כהן, הוא היה מזרע אלי הכהן. אז הוא היה מקבל תרומה, אבל בחוץ לארץ מבטלה ברוב ואוכל לה בימי תומעתו. כי הרי תרומה צריך לאכול בתארה. ברגע שהוא ביטל את התרומה בחולין, הוא יכל לאכול את זה גם בימים שהוא תמה. רב הונא ברי דרב יהושע כי מתרמי לי חמרא דתרומה. כשהיה מגיע לרב הונא ברי דרב יהושע יין של תרומה של חוץ לארץ, אבל רמי תרי נת לי דחולין, הוא היה לוקח שני כלים של יין של חולין, וחד ענת לה דתרומה, ועוד כלי אחד של יין של תרומה, והיה מערבב אותם, הוא היה מבטל את התרומה ברוב חולין, ושקיל חד, הוא היה לוקח כלי אחד של יין ושוטה אותו, כי הוא כבר התבטל, מכאן ואילך, רמי חדה, הוא היה כל פעם מכניס כלי של תרומה, כלי של יין עם תרומה, בתוך התערובת, ושקיל חדה, ואז הוא לוקח מתוך התערובת כלי אחד ושוטה. יכולה מבטל את זה. ואמר שמואל, תרומת חוץ על הארץ אוכל. הוא יכול לאכול את הטבל, אפילו שעדיין לא יפריש תרומה בפירות של חוץ על הארץ, אבל מתי הוא יפריש? ואחר כך מפריש. הוא אוכל והולך ואחר כך מפריש. כשהוא מסיים לאכול, נשאר רק התרומה, את זה הוא מפריש. ואמר שמואל, כן, זה לא כמו כמובן תרומה רגילה, שחייבים קודם להפריש את התרומה. אם אדם אוכל ואומר, טוב, אני אפריש בסוף. הבן אדם הזה עובר על איסור אכילת טבל, איסור מאוד חמור. אבל פה, מכיוון שזה רק חיוב מדרבנן, אז הם לא החמירו והתירו לו קודם לאכול ואחר כך להפריש. ואמר שמואל, אין תרומת חוץ על הארץ אסורה לאדם שהוא טמא, לאכול לכהן טמא, אלא במי שהטומאה יוצא עליו מגופו. דווקא אדם שנטמא בטומאה שיצאה מגופו, זב, זבה, נידה, בעל קרי, אבל אדם שנטמא באמת לדוגמה, לא, אין לו שום איסור לאכול תרומה מחוץ לארץ. ואני מילי, שאדם שהטומאה יצאה מגופו אסור בתרומה, זה דווקא באכילה. אבל בנגיעה, לטלן בה. ואין בעיה אדם שנטמא, אפילו מטומאה שיצאה מגופו, לגעת באותה תרומה. כי אין, לא מוזהרים לשמור את משמרת תרומותיי, זה תרומה מדרבנן בסך הכל. אמר אבינה, אילכך, רגע שאתה אומר שכל הבעיה בתרומה של חוץ לארץ זה לאכול מישהו שהטומאה יצא מגופו, אבל מישהו שהטומאה יצא מגופו מותר לו לגעת בתרומה הזאת, לכן נדע שאסור לה רק לאכול מהתרומה של חוץ לארץ, מותר לה לגעת, לכן קוצה חלה, יכולה להפריש חלה ולגעת בזה אפילו, ולמי תיתן את זה לאכול? לאחד שנטמא, אבל שהטומאה לא יצא מגופו, מי זה? ואוכל לה כהן קטן שעדיין לא הגיע לזמן שיכול לראות טומאת קרי. ואילק הכהן קטן, מה עושים עם החלה הזאת? שקלה לה בריש מסה, היא לוקחת אותו בראש, כזה מין שיפוד שהראש, הקצה השני שלו חד, שבדרך כלל מחטים עם זה גחלים. ושדיה לתנורה, היא זורקת את זה לתוך התנור, את אותה החלה. למה? כי כמה שאפשר להיזהר, לא לטמא, צריך להיזהר. והדר מפרישה חלה אחריתי, ואז היא מפרישה חלה נוספת. חוץ מהחלה הזאת שהיא שרפה, היא מפרישה חלה נוספת, כי היחיד לא תשתכח תורת חלה, כדי שלא ישכחו את התורה, לא סתם שתשכח תורת חלה, זה על ידי שהיא מפרישה וזורקת לתנור כבר לא ישכחו תורת חלה, אבל שלא ישכחו תורת אכילת חלה לכהן. לכן מפרישים פעם נוספת חלה שהיא בעצם לא נחשבת חלה, שזה אפשר לאכול גם בטומאה, כדי שלא ישכחו תורת חלה. ואוכל לה כהן גדול. מה זה כהן גדול? שהוא לא קטן, שהוא כבר עבר את גיל בר מצווה, גיל 13. מספר את הגמרא, רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמה, שלושתם היו צריכים לצאת מעבר לים, ואבואה כאזלי בערבה, נסו בספינה גדולה, יש שם עוד אנשים בספינה הזו. סליק רב עמרם להיפנויי, רב עמרם היה צריך להתפנות. בינתיים, אתה היה איתתה, בינתיים כשהוא לא היה שם, היו רק שתי החכמים שנשארו, אז הגיעה איזושהי אישה לשאול שאלה בהלכה. על התקמה היא נכנסה לפניהם ושאלה את השאלה הזאת, אמרה לו, תמי מת, תמי מת, כן? הוא נטמא בתומה חמורה הזאת. מהו שיתבול ויוכל תרומת חוץ על הארץ? האם הוא יכול לתבול ולאכול מיד תרומה של חוץ על הארץ? מה מונח בשאלה היפה הזאת? הרי אדם שהוא נטמא, היה בהלוויה, היה באוהל מת, נגע באמת, הוא נטמא תומת מת, בשביל להיטהר צריך אחרי שבעה ימים לטבול במקווה, אחרי שהוא טבל במקווה הוא צריך לחכות לערב, וחוץ מזה, בזמן, במשך השבעה ימים, ביום השלישי וביום השביעי צריך לעזות עליו אפר פרה אדומה, כולנו מכירים את המצווה הנפלאה הזאת של פרה אדומה, צריך לעזות על אדם שנטמא באמת מאפר פרה אדומה. עכשיו, בזמן שהם דיברו כבר לא היה אפר פרה אדומה. עכשיו, שאלה היא, האם עדיין נשאר ההלכה שצריך לחכות אחרי שטובלים ביום השביעי לחכות לערב? זה נקרא ערב שמש, זאת הייתה השאלה שלה. אמר לרב נחמן לרמי בר חמה, עכשיו, השאלה היא האם הספיק טבילה בשביל תרומה של חוץ על הארץ, כמו שאמרנו שתרומה של חוץ על הארץ יותר קל. אז אמר לרב נחמן לרמי בר חמה, הוא לא רצה לענות ישר לאישה ההיא, מכיוון שרב עמרם, שהוא היה מבוגר מבין החכמים, הוא לא היה שם, אז הם רצו לחכות לו בשביל לכבד אותו, לשאול אותו את דעתו. אבל רב נחמן התייעץ עם רמי בר חמה. אמר לי רב נחמן רמי בר חמה, וכי הזהה יש לנו? וכי יש לנו היום פרה אדומה? אין פרה אדומה, אז כמו שאפר פרה אדומה אין, אז גם לא צריך לחכות לערב שמש. מספיק שבן אדם טובל בהם השביעי יכול לאכול תרומה של חוץ על הארץ. אמר לי רמי בר חמה, אתה יודע מה, יכול שאתה צודק, אבל לא ליחוש דל יסבא, אתה לא רוצה לחכות, לחשוש, לשאול גם כן את הזקן, את החכם, שרב עמרם שעכשיו לא נמצא בינינו, נחכה שהוא יחזור ונשאל אותו גם. הדעה אחי, בינתיים, אתה רב עמרם. אמר להו, אז שאלו אותו כמובן, אז הוא ענה להם, אחי אמר רב, תממת, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, הוא לא צריך לחכות לערב שמש. כל שלושת החכמים ככה סוברים עכשיו. אבל לומת הגמרא ולא תלכת כבתי, אבל אנחנו לא פוסקים כמו דעתו של רב, אלא כן צריך לחכות לערב שמש. זאת אומרת, אדם שהיה תמי מת, מחכה 7 ימים, ביום השביעי תובל, מחכה ללילה, ואז יכול לאכול תרומת חוץ על הארץ. הגרסה כאן אמר, אמר מר זוטרה משמי דרב ששת, תמי שרץ, אדם שנגע באחד משמונה השרצים שהתורה אומרת שכשהם מתים, מי שנוגע בהם נטמע, תובל ואוכל בתרומת חוץ על הארץ, והוא לא צריך לחכות לערב שמש, כמו שאמרנו לגבי תמי מת. ולא תלכת תקוותי, אלא כן צריך לחכות לערב שמש. למדנו במשנה, בכור נולד לאדם ולד פטר רחם, בהמה טהורה, בכור נאכל שנה בשנה וכו'. אז אמרנו, בין אם הוא תם שמקריבים אותו קורבן, ובין אם הוא בעל מום שאפשר לשחוט אותו על ידי הכהן בכל מקום, אפילו מחוץ לעזרה, צריך לחכות שנה שלמה, לא צריך לחכות, אפשר לאכול אותו במשך כל השנה הראשונה. אפשר לאכול אותו במשך כל השנה הראשונה. עכשיו, אם נהיה לו מום, בכל זאת מקיימו י"ב חודש, הוא יכול להשאיר אותו במשך 12 חודשים. אם נולד בו מום במשך השנה הזאת, מחכים גם כן, אפשר במשך כל השנה הזאת. אומרת הגמרא, מדקה אמר נולד בו מום בתוך שנתו, אז אמרנו שאם נולד מום בבכור, אפילו אם נולד לו מום בתוך השנה הראשונה מאז שהוא נולד, אפשר להשאיר אותו למשך י"ב חודש. זאת אומרת, אפשר עדיין לא לאכול אותו, אפשר שנה שלמה לחכות, לא חייבים לאכול אותו מיד. אז משמע מזה שכתוב שנתו, שלא הולכים לפי ראש השנה שזה באלף תשרי, זאת אומרת, אם הוא נולד נאמר יום לפני א' תשרי, אז כשמגיע א' תשרי נגמר לו שנה כבר, לא. אלא מסתכלים לפי היום הולדת שלו באופן פרטי. וכשהוא מסיים 12 חודש מאז שהוא נולד, רק אז נגמר השנה שלו. זה מה שמדייק את הגמרא. בדקה אמר נולד בו מום בתוך שנתו, למימרא דלשנה דידי מנינן. הולכים לפי הוולד, לא לפי השנה הכללית. מנעני מילי. מי אמר לך ששנה זה הכוונה לפי השנה של הבכור הזה עצמו? דאמר רב יהודה אמר רב, דאמר קרא לגבי בכור לפני השם לוקחת תוכלנו, מתי? שנה בשנה. איזו היא שנה שנכנסת בחברתה? איך יכול להיות שנה שנמצאת בתוך שנתיים? ואומר שנה של בכור, כי הוא יכול להיוולד נאמר בחודש אב, והשנה נגמרת בראש חודש תשרי, השנה הראשונה, ואז יש שנה הבאה, וזה עדיין בתוך השנה של הבכור, כי עדיין לא היה לו יום הולדת בשנה שלמה שעברה מאז שהוא נולד. אז רואים שכשמתייחסים לשנה של הבכור עצמו, אז זה יכול להיכנס לתוך שנתיים שנים של העולם, שמתחילים בתשרי. דווי רבי, ככה גרסה פה, דווי רבי תנה, הוא לומד לימוד אחר מה שכתוב שנה בשנה. שנה בשנה, יום אחד בשנה הזו ויום אחד בשנה זו. זאת אומרת, ברגע ששחטו אותו ביום האחרון של השנה שלו, אפשר לאכול אותו ליומיים. הרי בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אז הוא יכול לאכול ביום האחרון של השנה הזו וביום הראשון של השנה הבאה. לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד. אפשר לאכול בכור מאז ששחטו אותו, יום, את כל היום ששחטו, הלילה והיום שלמחרת. שואלת הגמרא, ולדווי רבי, ככה הגרסה, מינה להוא, מאיפה הם יודעים שהולכים שנה לפי מניין הבכור ולא לפי מניין שנים? כי הם הרי לומדים משנה בשנה כמה זמן אוכלים בשר של קורבן בכור. עונה הגמרא, ילפי מקודשים, הרי יש קורבנות שכתוב עליהם בן שנתו, אז כמו שקם שם זה צריך להיות שנה של אותו קורבן, ככה גם בבכור מתייחסים לבכור עצמו, השנה שלו, ולא לפי שנה שמתחילה בראש חודש תשרי. שואלת הגמרא, וקודשים גופה היו מנהלן, מי אמר לך שקורבנות שכתוב שהם צריכים להיקרב בשנה הראשונה שלהם, זה הכוונה השנה הראשונה שלהם, אולי זה הכוונה שנה הראשונה מאז שהם נולדו עד ראש חודש תשרי, אפילו אם הם נולדו נאמר בחודש אב, ראש חודש תשרי, נגמר להם שנה אולי. אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא כבש בן שנתו, דווקא השנה שלו, שנתו שלו ולא שנה של מניין עולם. בסדר? שואלת הגמרא, ורב שהוא לומד שנה שלו משנה בשנה, מאיפה ילמד שהבכור שנשחט נאכל לשני ימים ולילה אחד, מנהלי? נפקא ליה, אומרת הגמרא, הוא לומד את זה מבשרם, לגבי בכורים, כתוב שאת הבשר שלהם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין. חזה ושוק, ממי מפרישים ונותנים לכהן? מקורבן שלמים. אז יש פה היקש בין בכור לשלמים. כישוע כתוב לחזה ושוק של שלמים, מה להלן, כמו שחזה ושוק של שלמים נאכל כמו הבשר של השלמים עצמו לשני ימים ולילה אחד, אף כאן, גם לגבי בכור, הוא נאכל שני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא, ואידך, התנא דבי רבי, שהוא לומד שנה בשנה, שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד, למה הוא לא יכול ללמוד את זה מהיקש, שמקישים לחזה ושוק? עונה הגמרא, אם מהתם, אם היית לומד את זה מהיקש לחזה ושוק, איקה למימר, חזה ושוק של תודה. גם מקורבן תודה מפרישים חזה ושוק, וזה נאכל רק ליום ולילה. אז מאיפה אתה יודע שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד? ואידך רב, הוא אומר, נכון, באמת, אם הייתי לומד רק מחזה ושוק, הייתי אומר שזה יכול להיות רק ליום ולילה לאכל, אבל יש בנוסף פסוק, אמר קרא, בסוף הפסוק שם כתוב, לך יהיה. כן, הפסוק שם אומר, בהיקש, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין, לגבי בכור שזה כמו חזה ושוק, בסוף כתוב אבל לך יהיה. שהבכור יש לך, הוא יהיה לך יותר, כאילו, מוסיפים עוד, עוד יום שאפשר לאכול את הבכור. הוסיף לך, כתוב, הוויה אחרת בבכור. ואידך, דתנא דבי רבי, למה הוא לא יכול ללמוד משם? אם מהתם, אם הוא היה לומד מלך יהיה, איקה למימר, איי, הגרסה פה לך יהיה, לימד על בכור באלמום שנותנו לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה. יכול להיות, מה הכוונה שמרבים שבכור נותנים לכהן יותר מאשר שאר קורבנות? לך יהיה, יהיה לך מהבכור יותר, מה יהיה לך יותר? קורבן רגיל, הכהן לא מקבל אם יש לו מום, הקורבן הזה. קורבן שלמים שיש בו מום, לא נותנים אותו לכהן. אבל בכור, אפילו אם נולד בו מום, הכהן מקבל אותו, אז הכהן מקבל יותר, לך יהיה, זה הכוונה שגם בעל מום אתה מקבל. והידך, התנא דבי רבי, מאיפה, מה הוא ילמד מזה שכתוב? זהו, נשאלת השאלה, והידך זה הכוונה רב. ואידך אמר, מאיפה נלמד שהכהן מקבל גם בכור בעל מום? מזה שכתוב, ובשרם, לשון רבים, יהיה לך. לא לומדים מהמילים יהיה לך, אלא לומדים מהמם של לשון רבים. ובשרם גם טעם וגם בעל מום. אחד טעם ואחד בעל מום. ואידך תנא דבי רבי, למה הוא לא לומד את זה באמת מי הוא בשרם, שגם את הבכור בעל מום מקבל הכהן? ובשרם, דעני בחורות, דקולו ישראל כאמר. זה שכתוב פה, ובשרם, לשון רבים, זה הכוונה, לא דווקא בחור של בן אדם מסוים מקבל הכהן, אלא את הבחורות של כל עם ישראל, שזה רבים, את כל הבחורות מקבל הכהן, אבל עדיין אנחנו לא לומדים על בעל מום, אלא רק בגלל שכתוב יהיה לך, זה מרבה גם בחור בעל מום. עד כאן השיעור על דף חפזיים.